ניסיתי להבין מה אני רוצה להגיד לכם שישנה, שיעיר במשהו את הנושא הזה, שהוא לבת התרגול בשבילי. ההבנה הלא מרפא שאין אני. ויחד עם זה, יש לי נכד בן 7, מעיין יוסף שמו. נראה לי שם טוב לשיחה גם, מעיין יוסף. והוא בא לפני כמה ימים והוא אמר, סבתא, המורה אמרה משהו כל כך מצחיק. המורה אמרה לנו, תהיו עצמכם. מה? ככה הוא עושה לי. מה? זה לא כאילו שאני יכול משהו אחר. ועוד סיפור עליו, שזה ככה יתחיל אותי ברוח ביתית, משפחתית, תומכת, טובה. כי אני בכל זאת מתרגשת מהאחריות שיש להעביר משהו שאני רוצה שיועבר לכם במידת דיוק והלימה עם הרוח המקורית של הכוונה, כמו שאני מבינה אותה, של הלימוד החשוב הזה. מה הכוונה שבהבנה? איך היא מיושמת, ממש, לא רק בפעולה, אבל ממש אל תוך הגוף שלנו, וגם במעשינו, וגם בדיבורינו. אז אני רוצה לספר לכם עוד סיפור. לפני שבוע, הוא סיפר לנו יום אחד ככה, הוא בא, הוא אומר, מחר אני משתתף בתחרות לגילוי כישרונות צעירים בבית ספר. אנחנו, וואו, תחרות לגילוי כישרונות צעירים בבית ספר? מחר? במה? זאת אומרת, היו כמה אפשרויות לבחור, ואני הסתכלתי על כל האפשרויות, וסימנתי חליל. הילד לא נגע מעולם בחליל, ככל הידוע לנו. אבל הוא מצא אצלי חליל אלט, הוא באמת ביקש לקחת, אבל לא שיערתי שזה לצורך השתתפות בתחרות כישרונות צעירים. אני חושבת שהוא הבין שבתחרות יגלו אם יש כישרון. בכל אופן, זה כבר היה מאוחר לתקן אותו, לבדוק את זה, כי הוא כבר היה רשום, וזה הופיע ככה בתוכנית של בית הספר. אז הבן שלי עשה את הרע במיעוטו שנשאר לעשות לכל הורה שרוצה לקבל את הילד הפתוח לב שלו ופתוח להתנסויות בשלום בחזרה הביתה. והוא הרים טלפון למחנכת וביקש ממנה רק דבר אחד, שבבקשה תנסה להחזיר את הילד עם מידת... איך לקרוא לזה? אני יכולה להגיד עם מידת אי-מציאות בריאה? לא. אבל בקיצור, שתחזיר אותו מרגיש טוב בקשר לעצמו ובקשר לנגינת חליל, גם הופפולי, למרות שהוא היה יותר הרפתקן בעניין הזה. ואז המורה שלחה לנו צילום. בזמן התחרות עצמה היא הסריטה אותו ושלחה את זה אונליין הביתה, ורואים ילד עומד ממש בשקט, מרוכז לגמרי, מנסה עם האצבעות לעצור את החורים במקומות הנכונים, זה הוא הבין שמשנה את הצליל. ותוך כדי זה הוא גם שומע את הצלילים. והוא מפיק צלילים ושומע את הצלילים, וממשיך לנסות גם לעצור במקומות ה... אבל מה זה המקומות הנכונים? הוא לא למד, הוא לא יודע, הוא מנגן בחליל. אבל אתם רואים אותו, הוא מנגן בחליל. הוא ממש עמד שם כמה דקות, הסרטון של הצילום נגמר, אבל הוא עוד המשיך. והוא ניגן בחליל. למחרת פגשתי אותו ושאלתי אותו, נו, איך הייתה התחרות בשבילך? אז הוא אמר לי, היו הרבה צלילים, ואת יודעת מה היה משמח סבתא? שאחרי התחרות, הרבה ילדים באו אליי, וכולם רצו להתנסות לנגן בחליל. וחשבתי, וואו, איזה הגדרה יפה להצלחה. מנקודת מבט של נאנסלף. שהנגן שמח, שהוא מספיק ניגן ככה, שכולם עכשיו רוצים ומוכנים גם להתנסות בחליל, לא ימאיס עליהם את נגינת החליל. ויחד עם זה, זה היה מספיק אטרקטיבי, שהרבה מהם באו ורצו לנסות לנגן. נכון, אני לא צריכה לומר את הנמשל לנו. נכון שאתם מבינים שכל אחד בחליל שלו וצריך להצליח לשמוע את המנגינה ואת הזיוף. ויותר מהרבה דברים שאני יכולה לומר, זה מה שזה נקרא להמשיך לתרגל וללמוד תרגול באופן שישחרר אותנו מכל הצורות שבן אדם יודע ליצור לעצמו פלונטרים בכל כך הרבה אופנים. כמעט הייתי אומרת להמציא קשיים שאינם, אבל זה כבר לא יהיה נכון. ובכל זאת יש משהו כן נכון במילים האלה. ומה המרחק בין המצאה למציאה, להתגלות? איך אנחנו נבין גם את כל ההטעיות שהמיינד שלנו ממציא לנו, ואנחנו אפילו לא יודעים, כי אנחנו קוראים אותו מיד, כאילו בקריאה הראשונה. זה לא בא עם השלט, המצאה. זה נחווה כתפיסה, או זה נחווה כרגש, או זה מופיע כמחשבה שאנחנו מוצאים בטעם ותוקף. כל התופעות מתהוות מסיבות ותנאים. הן נעדרות מהות עצמית. היות ונעדרות מהות עצמית, אין הן באות ואין הן הולכות. לא ניתן להשיגן. היות ולא ניתן להשיגן, הן ריקות לגמרי. היות וריקות לגמרי, אנו מכנים זאת כשלמות החוכמה. נמו, נמו זה מילה שהפירוש שלה כמו הלל. לכל שלושת האוצרות, אדירים לאין שיעור. התעוררות שלמה שאין נעלה ממנה. שלושת האוצרות, בודה דרמה סנגה. וזה קטע מתוך סוטרת הלוטוס, אחת הסוטרות הקדומות בבודיזם, שאומרים שהיא מכילה את הכל. מה שלי זה אומר, כשאני קוראת את המשפטים האלה. יש בהן נכון את האתגר הזה, מה הן תופעות שלא באות ואינן הולכות, שלא ניתן להשיגן. כשאנחנו שמים לב למה שבא והולך, אנחנו שמים לב למה שכן מופיע ומשתנה. כל מה שמופיע משתנה. כל מה שנולד ידעך וימות. הסוטרה הזאת מזמינה אותנו לדעת משהו נוסף. שזה לכן כל כך רווי אפשרויות. כל מה שנולד ידעך וימות. אבל האם הכל נולד? האם הכל ימות? מה שלא נולד, לא ימות. אתם יודעים, נאמר, מסופר ככה, שבאופן היסטורי, הבודה התחיל ללמד את הנון סלף רק בפעם השלישית. בפעם הראשונה, בדרשה הראשונה, הוא נשא את הדרשה של צורה היא ריקות וריקות היא צורה. בפעם השנייה הוא ניהל עם התלמידים שלו את החקירה, על האם אפשר למצוא דבר, האם אפשר, מהן התופעות המשתנות, והאם, אם ככה, תסמוך על מה שמשתנה. ורק אחרי שהתלמידים, כך כתוב, הגיעו ממש להבנה שלמה של ההשתנות, מרכיב אחד ממרכיבי הקיום ושל הסבל. שבהשתנות, הסבל שאין לנו על מה לסמוך, כי כל מה שיש ומופיע משתנה. לכן יכאב. ולכן כותב יונג סרקיינצר רינפוצ'ה בספר You don't have... איך עדיין את יכולה להזכיר לי? שכחתי פתאום את שם הספר. מה עושה אותך לא בודיסט? תודה. ובספר הזה הוא אומר כל הרגשות הם כאב. ואני זוכרת שכשקראתי את זה אמרתי אז הוא ממשיך, חלקן כאב כשהן עוזבות, וחלקן כאב כשהן מגיעות, ועוד ממשיכות, אבל להרגיש. ויחד עם זה נכון שאף אחד כאן לא יצביע נגד להרגיש, למרות שהרבה פעמים אנחנו ממש נרצה להפסיק להרגיש. או לא להרגיש את זה, או להרגיש אחרת. לפעמים אנחנו מרגישים בוערים בששת שערי החושים שלנו, ממש אש בששת שערי החושים, ואז הלימוד, הדימוי שמושאל אליו זה ללמוד איך לחבות את האש הזאת. אבל to extinct, מתחילה השאלה מה ניתן לכבות. ו- ובשביל מה? וזאת שאלי בשבילי שאלה מאוד רצינית. שקשורה באופן עמוק להמשך הפרידה שלי מכל מיני דימויים גם שיש לי, והם בלתי ניתנים כמעט להשלה, של מה זה אומר להיות אדם, מה זה אומר להיות אישה, חיה. בחלק השלישי של חייה, מזקינה, זקנה. איזה מרכיבים לאיך להתייחס אליהם. והלימוד של הנאן-סלף הוא המשך הטיוח הזה להשקפה שמזמינה אותנו לבדוק סביב איזה השקפות אנחנו מוסיפים כאב לתופעה מתקיימת. ומה זה אומר להרפות מהשקפות מוטעות? שהפכו כמעט, שהופכות מהר מאוד, כמעט בלי משים, לחלק ממה שאנחנו טוענים לגביו, אני. אבל אני ככה. אתם יכולים לתאר לעצמכם את עצמכם בלי ידיעה על איך אתם, מי אתם, מה זה נקרא ברצינות לקחת את התרגול של נון-סלף. זה לא אומר להתבלבל ולחשוב שאני לא רני. כי התרגול הזה, אם יש דבר אחד שמאפיין אותו, זה שהוא ממשיך להיות מבוסס על השלה שמקרבת אותנו, לא מרחיקה. אני נפרדת מדימוי, כי במקום דימוי, אמת לוקחת את המקום. שוחחתי היום עם מישהי שבאה לשתף אותי בכאבים שלה. כדרך בני אדם, התחלתי מוצאת את עצמי אומרת משפט כזה או משפט כזה. אנחנו אומרים משפטים. מה המטרה שלהם? קשה להיות בנוכחות כאב ולשמוע אותו ולשאת בו ולהמשיך לראות, לכבד את האופן שהיא הוא נושאים אותו. אז מילים, משפטים עולים, באים באופן הכי טבעי, כי רוצים לתמוך. רוצים לתמוך. לאן? לאן? איך לתמוך לתוך כאן ועכשיו, בלי הבטחות ריקות על מחר טוב יותר? זה אני אומרת, כי הרבה פעמים אומרים לי, את אופטימית. לא, אני לא. ביחד עם זה, זה לא סיבה לחשוב שהעכשיו הנורא יימשך ויימשך ויימשך, ורק יקרה יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע. וכשלומדים הקשבה, כשאני לומדת הקשבה, יש בזה איזושהי הרפאיה. שמנסה גם לא לשמוע מיד את הקולות. אנחנו הרי מאוד, די מהר מדברים את הדיבור הפנימי. די מהר שומעים את הקולות. איך נרווח ככה שנתחיל לשמוע גם משהו אחר? כמעט אמרתי את המילה להתרגל לשקט, אבל לא לזה אני מתכוונת. נורא קשה לדבר על הדברים האלה. האמת, ממש קשה. כי אנחנו לא רוצים להתרגל לשקט, יש משהו... זה לא בדיוק הרגל שאנחנו רוצים לפתח על איזשהו טווח ש... או, כן, זהו. עכשיו אני מרגישה ממש בבית, וזה טוב, ושרק לא ייגמר לעולם. זה נהדר, לא? זה אני לא מנסה להגיד שזה לא נהדר. אבל אני כן במידה מסוימת, וכאן זה, כאן מתחילה הערנות סביב איזה צורות כבר, ובלי לשים לב, המיינד שלנו לא מגיע להשיל ולחקור את כל האופק או את כל היבשות, אני לא יודעת איך לדבר על זה. ואז אנחנו רואים, הוא כזה וכזה. היא כזאת וכזאת. אנחנו מרגישים מתמצאים גם בעולם וגם בקשר לבני אדם וגם בקשר לעצמנו. ויש צורך אמיתי להתמצא. אני רוצה קצת לעשות יחסי ציבור לסבלנות של ללכת לאיבוד, של הלא לגמרי להתמצא, של הלא רק לחפש קואורדינטות של טכניקות ברורות שאנחנו מיישמים והולכים אחריהם. ואין בי אלא הודיה עמוקה על המצאותן של מפות תרגול וקואורדינטות והיכולת הפשוטה תמיד לקחת עוד נשימה. אבל אמרתי את זה בצורה כזו מפוצצת עכשיו. היכולת לקחת עוד נשימה. זה פשוט, נכון? זה קורה. זה קורה. זה קורה, מגיעה עוד נשימה. למי שמגיעה עוד נשימה, מגיעה עוד נשימה. לאנשים שמכירים את הקיבוץ הבבת אחת שקורה במקרים של עצירות אסמטית, שפתאום אי אפשר לשאוף אוויר פנימה ואי אפשר לנשוף אוויר החוצה, עוד נשימה זה עניין של לפעמים משאף. שנמצא או לא. אני לא יודעת אם שמתם לב, בזמן האחרון יש משהו חדש בכניסה לסופרמרקטים. בכניסה לסופרמרקטים יש ארונות בהרבה מקומות, ובפנים יש, אני מקווה שאני אומרת את המילה הרפואית נכון, ונטילייזר, במקרה שיש... נכון. איך אומרים את זה? אפי, כן. סליחה שאני לפעמים פורחות לי מילי. בכל אופן, אלמנתו של חבר קרוב מאוד של בני, שהוא קרדיולוג במקצועו, אבל הוא חטף את קפלר, ומת, לא הספיק להגיע, בחור צעיר, לא הספיק להגיע לעזרה ראשונה. אם היה לו, הוא היה עושה לעצמו, והוא היה מגיע אולי למיון וחי. אז הצורה של אלמנתו להתמודד עם התסכול והכאב הבלתי ניתנים לשיעור של מוות כזה כל כך בר הצלה ברפואה של ימינו, היה לנסות לדאוג שבכל מקום שהיא יכולה לדאוג לזה, בכל כניסה למקום ציבורי שהיא יכולה לדאוג, יש עמותה שהיום עושה את זה, פשוט שיהיו המכשירים האלה ושינצלו חיים. כי אנחנו התופעה שקורית לנו, ואנחנו מרחב הפעולה האפשרי שלנו בתוך התופעה, והיחס, וגם לפעמים ה-peace of mind, שיהיה לנו בזמן שהתופעה קורית. אתם יודעים, היום אני לא יכולה לדבר על נשימה ו... אובדן נשימה, בלי בכל זאת להזכיר את פלויד. ואת הדקות הממושכות שהוא עושה את כל מה שבן אדם יכול לעשות כשרגל גסה חוסמת לו את מעבר הנשימה. הוא אומר בפשטות, I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. והוא נשמע. הוא נשמע. חשוב לי להשמיע אותו עכשיו, הוא קלט, והוא נשמע. בשביל חייו הגופניים, מאוחר מדי. והשאלה ממשיכה להישאל, מה הם חיים שראוי לחיותם, ואיך לחיותם גם ברגעי סופם, בצורה. וכל פעם שאני אומרת את המילה הזאת, אני אומרת לעצמי, בלב אני אומרת לעצמי, את עוד כל כך רחוקה. את עוד כל כך רחוקה אם את מתחילה להתנות חיים בצורתם. אם עדיין המיינד שלך מפלג עולמות לאיך מכובד למות ואיך לא מכובד למות. אבל המילים האלה שאני אומרת, אני אומרת אותם לא כדי לפלג בצורה הגסה, הלא ראויה, אלא כדי כן להגיד משהו ראוי ונכון על חיי בני אדם וחיי יצורים חיים באשר הם. וזה חלק מתרגול אננסל. אתם מוכנים לקבל את כל האופנים שהמבא של עצמכם דורש. מבא זה מילה טובה בעברית. כל מה שמבקש להביע את עצמו בכם, בכל צורה שזה מביע. לפי מה תמשיכו להטות את התודעה, להיות יכולה להמשיך לבחון איזה מבאים טובים ותומכים להמשך החיות, היושר, האהבה, החמלה, האיזון העמוקים שלנו, ואיזה מבאים הם כל כך מיותרים, שבשנייה שרק אפשר, כדאי. כדאי שלא. ואז יש דרכים. יש סוגי מאמץ לעשות בקשר לעולה בנו. אז מצד אחד, זה הכל כל כך טבעי, כמו שסטיבן ג'י חוזר ואומר ומזכיר, זה טבעי. זה פשוט. ומצד שני, יש פה איזו חקירה שמוזמנת להיות ערה. ערה מספיק כדי להיות יכולים לבחון שלא נרדמנו סתם, באופן שלא תורם להמשך התרחשות התרגול כמשיל מאיתנו את המכתמים ומאפשר לנו לנחוח עם עצמנו באופן שפתוח לשמוע את העולם, לא רק כשהוא עם הפנים אליי. זה בשבילי המשמעות של תרגול הנונסל. לשמוע את העולם עם מה שיש לו להגיד לי, לא רק כשזה נוח או נעים או מחמיא או מרומם או מעליב. ולהמשיך לרצות לשמוע, כי אמת, משהו מהאמת נוכח בכל, בכל בחף. ובאמת נוכח גם הרבה פעמים בקולות שאנחנו שומעים את בני האדם כשהם מדברים אלינו. ואתם יודעים שבקולות תמיד יש גם מנגינה. ואיך נבין ממה היא נולדת? כדי שנוכל לעזור לה להיכחד ולמות כשהיא נולדת מהזרע הלא נכון, מהאבות הלא נכונים. כי אנחנו רוצים שהקולות שלנו, שנביע לעולם וגם כלפי עצמנו, בפעם שנוכל כבר במשהו, השהות הקטנה הזאת ש... נוכל לנקוט איזושהי עמדה בכל זאת ברווח הזה בין העוצמה שדברים נהיים לבין אוקיי, אבל אני כאן ואני כן אבאפה. הדברים כן יכולים להתקל בי גם כדי להיעצר בי, לא בהכרח באופן אוטומטי להמשיך ממני הלאה ולשכפל את עצמם באותו אופן. וזה תרגול חזק של non-self, של להבין מה חשוב לי יותר. בתוך כל מה שקורה. ואמת החוויה, אמת ההתנסות חשובה. הכוח שיש לניסיון, הכוח שיש לנו כשאנחנו לומדים להתנסות בדברים האלה ולהתנסות בהם, אבל בחוכמה. כי לא כל ניסיון מוליד חוכמה. בחיים שלי ודאי שלא. כל כך הרבה טעויות, כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה החלטות. ויחד עם זה, בכל הניסיונות שלי לעשות רקונסטרוקציה, אם אני באמת מגיעה לכל רגע ורגע, בזמן האחרון, כשאני מגיעה לכל רגע ורגע, מתחיל בי משהו חדש. אני הרבה יותר שותקת. פעם הייתי צריכה, בכל זאת, בכל זאת, אתם מכירים את הבכל זאת הזה? בכל זאת, אבל בואו תשמעו את הסיפור בכל זאת מהצד שלי. כי בכל זאת. ובבקשה, בבקשה, בבקשה, כל היוצרים שבכם, וכל האנשים שבכם, וכולנו יוצרים, זה לא שיושבים פה אנשים יוצרים ואנשים לא יוצרים. כולנו כל הזמן גם יוצרים דברים ויוצרים סיפורים. סיפור זה יצירה נהדרת. האם היא יצירה נהדרת? בשביל מה? איך להמשיך? מה הסיפור? ויש משהו שתמיד מרגש אותי בתפסים שאנחנו מקבלים כמורים, התפסים שאתם מילאתם בבית כשנרשמתם. מרגש אותי בצורה שאני רוצה להגיד לכם בו זמנית גם תודה וגם סליחה. שום סיבה בעצם שנשאל אתכם שאלות על בריאות או על מצב. ויחד עם זה יש סיבות טובות שבגללן אנחנו שואלים על בריאות ועל מצב. אתם מבינים את העולם שבו שני המשפטים שאמרתי הם נכונים? אתם מבינים את העולם שבו מצד אחד כבוד אינסופי לפרטיות, עד כדי רצון להגיד את המילה קדושה, ואתם לא חייבים שום אינפורמציה לאף אחד, ובטח לא אינפורמציה שאנחנו פה באמת גם... מה? למה האינפורמציה משמשת? והשאלה הרצינית שאני רוצה לשאול, למה האינפורמציה משמשת אתכם? והאם נורא שמחתי כל פעם שקראתי משהו במוזיקה של האנשים שהם כותבים לי כבר 20 פעם כך וכך וכך וכך, או 5 פעמים, אחר כך כותבים, אבל בשנים האחרונות, קצת פחות, או משהו, ו... זה משמח אותי משני טעמים, מהרבה טעמים. מהטעם האחד הפשוט, שלא הייתי יושבת כאן, אם לא היה חשוב לי הסבל שלכם. אם לא היה חשוב לי הסבל שלי, בצורה שהייתי חושבת שמשהו, אנחנו ביחד, ויכולים אחד לתמוך ואחד לעזור בשני בה, מסעות המשותפים שלנו. ויחד עם זה, ההבנה שיש קצת, אני לא רוצה להגיד, הטעיה, כי אנחנו לא משם באים. ואני גם לא רוצה להגיד יומרה, כי אנחנו לא משם באים. אני חושבת שכל אחד שמנחה ומלמד בתובנה, אנחנו באים מהמקום הזה של החברים לדרך, שיודעים שכל אחד עושה את הדרך, מההתחלה ועד הסוף. שכולנו באיזשהו אמצע. ויחד עם זה, שכשסטיבן אמר, זה לא רק ליניארי, זה לא רק עניין של משך זמן, זה לא רק עניין של מיומנות, למרות שיש בזה מיומנות נרחשת. אני רוצה רק להדהד את זה. לא לטעון. שיר ששיתפה אותי אישה אמיצה, החלטות, כתב בוריס נובק, בתרגום של טל ניצן. בין שתי מילים בחרו בשקטה יותר, בין מילה לשתיקה בחרו להקשיב, בין שני ספרים בחרו במאובק יותר, בין אדמה לשמיים בחרו בציפור, בין שתי חיות בחרו בזו הזקוקה לכם יותר, בין שני ילדים בחרו בשניהם, בין אבל גדול לקטן יותר, אל תבחרו באב אחד. בין תקווה לייאוש, בחרו בתקווה, אותה תתקשו יותר להחזיק. בינתיים מושג הנאנסלף בשבילי הוא בחלקו תקווה. כי אתם יודעים מה קורה כשזה מת... אני לא יודעת, אני אומרת, אתם יודעים. קראנו. כך קראנו, כך שמענו. כך אנחנו רואים אולי קצת יותר וקצת יותר שקורה, ואז אנחנו מפתחים את השכנוע ומאמינים. וגם לפעמים קורה שאנחנו ממש פוגשים. ממש פוגשים אנשים שגם כשמתפלק לנו כלפיהם, ואנחנו מוצאים את עצמנו מתיחים, מעליבים, מקטינים. כל אחת מפעולות העוינות שפתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עושים, ואם הנהרה שעל הפנים שלהם לא נמוגה לרגע, וממשיכים להסתכל בנו ממש 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 באהבה, או בחיוך, או בהשתתפות. יש לרגעים כאלה משקל טרנספורמטיבי אדיר, ואנשים כאלה מקבלים בלב שלנו הרבה הרבה תודה. אני פוגשת הרבה אנשים כאלה. אני אוהבת שאני פוגשת אותם. טוב, זה רגע של וידוי עכשיו. יש לי שיעול שמסגיר אותי כל פעם שאני מגזימה. אז כשאמרתי, אני פוגשת הרבה... אל תגזימי. וגם בריטריט שאני מייצגת את הלימוד של הנאנסלף, נכון שזה אפילו לא נאה ככה להתחיל משפט? כי הרבה יותר נכון להגיד שאני נקלעת עם אנשים למצבים שבהם הם מגיבים ככה וככה לככה וככה שלי, ולא להגיד אנשים כאלה וכאלה. כי אין אנשים כאלה וכאלה. אבל אנחנו, מתוך שמצבים כאלה, אנחנו גם מטפחים אותם, גם לומדים את התנאים להשרשתם אל תוך היכולות הגדולות שניתנו לכולנו, שאנחנו נולדים איתם, היכולת לחוש, באופן אמפתי, חמלה כלפי אנשים שמצוקתם מתבטאת בכל צורות העוינות, שקשות לנסיעה, קשות למפגש. את כל צורות החמדנות שאנחנו פוגשים, שמתבטאת בתחרות, באי נתינת מקום, בדחיפות, לא רק פיזיות, גם בתוך צורות שיח, דעות, השקפות, כל הצורות שמגינים על אני ושלי, ורוצים לחלק את הדברים בצורה ש... היא תתבסס על קריטריונים שהם לא. גם לוקחים חלק באוניברסלי. כשהיום בכנסת ישראל לא עבר חוק האזרחות, אני מרשה לעצמי להמשיך לבטא תקווה להמשך התפתחות, צורות שיח חדשות בינינו, מעבר לשייכות אידיאולוגית, רעיונית, בעלת בית, באופן שנוכל להרגיש בבית כאן, גם כמתרגלים, גם כאזרחים, וגם מהנאנסלף שהדרמה עוזרת לנו לרצות להמשיך להביא לתוך כל הדתות, עם כל הדתות, וכבודן במקומן. אבל יש משהו מיוחד בהזמנה הזאת, שבתובנה אימצנו את הקו החילוני שלה, לחקור ממש ביסודיות מה אנחנו הופכים לאמונה. ולשאול את עצמנו מדי פעם, מה זה יגיד להרפות ממנה קצת? בקשר לעצמנו, בקשר למקום, בקשר לנכון. אז אני רוצה לסיים עם שיר. על הנאנסלף. בתרגום שלי למילים של כריסטופר טיטמוס. מי אני עכשיו? לפני שתזוזת מענה מתעוררת בתודעתי. לפני מחשבה מגדירה ומגדרת. לפני השקפה מוצהרת שעוטפת כמו להבטיח את קיומי. מהו המרחב הזה? עדינותה היקרה של התרת הווייתי. מהו נצח החסד שתודעתי ממהרת לארפל? במחוז דומיות מכנות המייתן, אי אפשר להביע את מנגינת האי-נהייה. אז בואו נשב כמה דקות לסיום.